לפני כמה שנים קיבלתי את אחת משיחות הטלפון היותר מפחידות בחיי. אחד מהאנשים הכי קרובים אליי פונה לבית החולים, וסיבת הפינוי הייתה תחושת נימול והיעדר תחושה בחצי מהפנים. בדיעבד, אחרי בדיקה בחדר המיון, הסתבר שמדובר בהתקף מיגרנה חריפה. לצערנו, בשנים האחרונות אנחנו מבינים יותר ויותר שיש מערכת יחסים דו-צדדית בין ADHD ומיגרנות. לצערנו, זה לא סטוץ חד פעמי, אלא משהו שניתן לתאר אותו יותר כרומן מתמשך שעשוי להתחיל כבר בילדות וילווה אותנו לא פעם עמוק לתוך החיים הבוגרים שלנו. זה אולי לא בשורה משמחת, אבל לדעתי זאת בכל זאת בשורה מרגשת, כי בסופו של יום הבנה טובה יותר של הקשר בין מיגרנות ו-ADHD הוא קריטי להבטחת הטיפול הטוב ביותר בשתי התופעות. אז היום אני רוצה להזמין אתכם לקבל בחיבוק חם, כמו שרק אנחנו יודעים, את אנשי ונשות המיגרנה. ואם ככה, אז בואו נדבר מיגרנות. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. אז שנייה לפני שאנחנו קופצים ראש לכל הנושא של הקשר בין ADHD ומיגרנות, וכן, אני מודעת לזה שמדובר בבדיחת קרש, אבל אתם תאלצו פשוט לסלוח לי כי לא יכולתי להתאפק. אז לפני שאנחנו חוזרים ומבררים את הנושא הזה, מי שלא ותיק בתחום המיגרנות עלול לשאול את עצמו מה ההבדל? בתכלס בשני המקרים כואב הראש, לא? אז התשובה הקצרה היא נכון, והתשובה הארוכה היא שכל המיגרנות הן כאבי ראש, אבל לא כל כאבי הראש הן מיגרנות. בגדול, כאבי ראש הם שם כולל לכאבים שאנחנו מרגישים בראש, בפנים ובצוואר העליון, ולא משנה מה הסיבה. זה יכול להיות התייבשות, מתח, מאמץ בעיניים. לא פעם כאבי הראש הם גם סימפטום למצב בריאותי אחר. ואתם יודעים מה? לא פעם אנחנו גם לא יודעים לשים את האצבע על הסיבה המדויקת לכאב הראש שנפל עלינו. אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שכאבי ראש מאזן הרגיל עוברים מעצמם, או בעזרת משכך כאבים רגיל בסגנון אקמול. בנוסף לז'אנר הזה, יש עוד ז'אנר של כאבי ראש רגילים אצל אנשים עם ADHD, שזה כאבי הראש הקלאסיים שלנו. למשל, כשהם מתחילים תרופה חדשה, כשמשנים מינון של תרופה קיימת, כשאנחנו לא מצליחים לחוות את המוח בלילה וללכת לישון. אבל גם במקרים של הצפה רגשית. ובהקשר הזה, אני מפנה אתכם לפרק על ויסות רגשי מהעונה הראשונה. אבל גם כאבי הראש האלו עוברים בדרך כלל או לבד, או בעזרת משככי כאבים. ויותר מזה, בחלק מהמקרים גם ניתן למנוע אותם יחסית בפשטות אם אוכלים משהו קטן לפני נטילת התרופה. אז בואו נחזור למיגרנות. מיגרנה היא הפרעה נוירולוגית עם תסמינים שמפריעים לחיי היום-יום. מדובר בכאב מאוד חזק, פועם, בדרך כלל בצד אחד של הראש, שלא פעם מלווה באחד מהצ'ופרים הבאים. בחילות, הקאות, סחרחורת, רגישות קיצונית לריח, מגע, צליל ואור, ובמקרים קיצוניים, כמו שתיארתי בפתיח, אפילו עקצוץ או חוסר תחושה בגפיים או בפנים. והמקרים הקיצוניים, תאמינו לי, הם ממש ממש מפחידים. ועדיין, למה לדבר על מיגרנות בהקשר של ADHD? אז הסיבה היא בעיקרה, כי לפי אנשי המקצוע, כל אחת מההפרעות האלו עלולה להחמיר את עצימות ושכיחות ההפרעה השנייה. מיגרנה יכולה ליצור מכשולים נוספים ומלחיצים עבור אנשים עם ADHD, דברים כמו החמצת ימי עבודה, ישנוניות מוגברת, איכות שינה ירודה, חרדה מוגברת, דברים שלעיתים קרובות מחמירים את הסימפטומים והאתגרים של חיים עם ADHD. ובאותה הנשימה, תסמינים של ADHD יכולים להוביל להתנהגויות שמחמירים הן את השכיחות והן את העצימות של מיגרנות. דברים כמו הרגלים לא סדירים בכל מה שקשור לאכילה, כמויות מים שאנחנו שותים, דפוסי שינה, אבל גם דברים כמו אימפולסיביות. כי אימפולסיביות, אנחנו יודעים כבר, יכולה להגביר את השכיחות של פגיעות פיזיות, ובכלל זה זעזועי מוח. וכל הדברים האלה מחמירים מיגרנות. עכשיו, אם זאת הייתה התופעה הזניחה, אז אולי לא הייתי מתעכבת עליה, אבל מסתבר שלא. במחקר אחד נמצא שהשכיחות של מיגרנה במבוגרים עם ADHD עמדה על משהו כמו 28%, וזה היה 9% יותר מאשר בקרב מבוגרים ללא ADHD. רק בשביל לסבר את האוזן, הגרף הזה של מיגרנה ו-ADHD מתחיל לצבור תאוצה, כך נראה אצל אנשים כבר בתחילת שנות ה-40 לחייהם, והוא מגיע לשיא בקרב אנשים בגילי 52-53. וזה עובד גם בכיוון ההפוך. בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לקבל מידע, לפיו אנשים שסובלים ממיגרנות, בעיקר מיגרנות עם הפרעות ראייה, הושפעו יותר מתסמיני ADHD. עכשיו, אם חושבים על זה, זה בסך הכל הגיוני. ממש הגיוני. כי למרות שגם היום, ובדומה ל-ADHD, אנשי הרפואה והמחקר לא מבינים עד הסוף מיגרנות, הם עדיין יודעים להצביע על מספר מנגנונים או קווים משותפים לשני המצבים, וזה עשוי להסביר את הקומורבידיות, את התחלואה הנלווית והקשר בין שתיהן. בין שאר הדברים, ניתן לציין את העובדה שלשתי ההפרעות יש בסיס נוירולוגי מוכח שמשפיע לא רק על חיי היומיום שלנו, אלא גם על ההתפתחות שלנו. הן שתיהן מופיעות לא פעם כתחלואה נלווית במצבי חרדה, דיכאון, הפרעות שינה והפרעה דו-קוטבית. הן שתיהן מאוד מושפעות מגנטיקה. גם במובן של ילדים להורים עם ADHD או מיגרנה יש סיכון גבוה יותר לרשת את המצבים האלה, וגם במובן שחוקרים זיהו גן משותף למיגרנה ו-ADHD. שתי התופעות גם מושפעות מחוסר איזון בנוירוטרנסמיטורים. רק להזכיר, נוירוטרנסמיטורים הם החומרים במוח עליהם דיברנו בעבר, וכמו שדיברנו בעבר, הדגש פה הוא על דופמין. זוכרים את הדופמין? זה הנוירוטרנסמיטר שעוזר לנו במיקוד, מוטיבציה, הנאה. זה גם הנוירוטרנסמיטור שנמצא לא פעם ברמות נמוכות ולא מספקות אצל אנשים עם ADHD. אבל מסתבר שהדופמין המהולל הזה הוא גם קשור למסלול הכאב בכל מה שקשור ואמור בכאבי ראש. ולסיום, בשני מצבים, כך נראה, יש חריגות בציר ה-HPA. אני לא הולכת להגיד את השם המלא של הדבר הזה, אבל זה שם מפוצץ בעיקרון לדבר שאחראי על מערכת תגובת הלחץ שמבסטת את מערכת העצבים האוטונומית שלנו. טוב, אז עכשיו אחרי שהכנו את הבמה, זה הזמן להבין מה אפשר לעשות. לדבר תכלס, נכון? אז למיגרנות יש לא פעם טריגרים שחוזרים על עצמם. טריגרים יכולים להשתנות אמנם מאדם לאדם, ולא כל מה שמעורר מיגרנה אצל אדם אחד יפעל כטריגר אצל אדם אחר, ועדיין יש כמה טריגרים יותר נפוצים. אחד מהטריגרים הנפוצים הוא שינוי בדפוסים, דפוסי שינה, דפוסי אכילה, למשל דילוג על ארוחות או צום, וגם דפוסי פעילות גופנית. אם אנחנו עושים פעילות גופנית מאומצת יותר, זה יכול להיות טריגר למיגרנה. אבל גם דברים כמו ריחות חזקים, אורות ניאון או אורות מאוד בהירים, שינויים בלחץ אוויר, שינויים במזג אוויר. ויש גם כאלה שמזונות ספציפיים עשויים להפוך לטריגרים, בעיקר בשילוב עם טריגרים אחרים. דברים כמו ממתיקים מלאכותיים, מזון מוצס, אבל גם אלכוהול וקפאין. אם הקשבתם לפרקים קודמים של הפודקאסט, אתם יכולים לזהות ברשימת הטריגרים לא מעט דברים שמתכתבים עם ADHD, ולכן הקושי הוא ברור. אבל יש עוד טריגר אחד יחסית נפוץ שאני רוצה להתעכב עליו, והוא המתח, סטרס. כולם נלחצים מדי פעם, כולם חווים פעם בכמה זמן סטרס. אבל זה לא המצב אצלנו אנשי ה-ADHD. אצלנו פעם בכמה זמן זה, איך להגיד את זה? Understatement. אנחנו וקורטיזול, ההורמון שעוזר לנו להתמודד עם מצבים קשים, עם מצבי לחץ, אנחנו מכרים ותיקים. הטבע הוא חכם, על זה אין ויכוח, ובשביל זה הוא המציא את הקורטיזול, אבל כשרמות הקורטיזול גבוהות לאורך זמן או קופצות, לעתים תכופות כמו אצל רבים מאיתנו, זה יכול להוביל לכל מיני בעיות בריאותיות כמו חרדה, מחלות לב ואפילו דיכאון, אבל גם לכאבי ראש ומיגרנות. ובהקשר הזה, אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שחשוב להיות ערניים לעובדה שתסמיני ADHD עלולים להסוות את הסימנים והתסמינים המוקדמים של מיגרנה. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי מיגרנה צריך לגמור אותה כשהיא ממש ממש בהתחלה, שנייה לפני שהיא מתנפחת. ועכשיו אחרי ההקדמה, בואו באמת נדבר תכלס. אז הנה כמה טיפים למניעת או הפחתת מספר המיגרנות. שינה, חשוב לישון מספיק, ואם אפשר גם לישון פחות או יותר באותה שעה. בכלל, דבקות בלוחות זמנים מסתבר עושה פלאים למיגרנות. מישהו סיפר לי שאם הוא מתעכב עם הקפה של הבוקר שלו ביותר מחצי שעה, מתחילה לו מיגרנה. פעילות גופנית סדירה. זה עוזר גם לשחרר את המתח, וזה עוזר גם בחזית של השינה, וכמו שאנחנו הבנו כבר, שתיהן עוזרות במאבק במיגרנות. תזונה בריאה והימנעות ממזונות טריגר, זה נראה לי מובן מאליו, אבל הכנסתי גם כן לרשימה. ניהול יומן מיגרנה. לגבי לוח הזמנים והתדירות של התקפי המיגרנה, לפחות בהתחלה, כשאתם מבינים שזה הופך להיות איזשהו דפוס. בדיקת אפיקי טיפול אלטרנטיביים, דברים כמו דיקור, או טכניקות הרפאיה כמו יוגה ומדיטציה. ולא פחות חשוב, הקפדה על שיחה תקופתית עם הרופא, כמו טיפול תקופתי לאוטו. דברו איתו גם על הטיפול התרופתי ב-ADHD וגם על הטיפול במיגרנות. תבדקו שלא צריך לשנות משהו, שלא צריך לעדכן את הטיפול. זהו. הפעם אני חייבת להודות שבאמת השתדלתי אפילו יותר מבדרך כלל לקצר ולהתמקד. ADHD ומיגרנות, כל הפרעה בזכות עצמה, היא דבר לא פשוט במיוחד אם היא לא מנוהלת היטב. זה חתיכת אתגר להתמקד במשהו, לא משנה במה, בזמן שכואב לנו. אבל מהמרחב הביתי שלי, אני יכולה לומר לכם שהבנת הטריגרים וניהול האירוע הזה שקוראים לו מיגרנה הוא אפשרי. וגם אם לא ניתן למנוע את המיגרנות לחלוטין, יש אפשרות להפחית את התדירות שלהן. אז עד הפעם הבאה וגם אחרי זה, אני רוצה לאחל לכם הרבה הרבה בריאות. זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול להיעזר בתוכן, וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.